שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 19, את המאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 19, מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ג מצוות. כמו שאמרו חז"ל, ואידך פירושו הוא זיל גמור, והשאר פירושו הוא צא ולמד. משמע שעל ידי קיום התרי"ג מצוות, נזכה מאליו להכלל של ואהבת לרעך. ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה נותן לנו אהבת חברים? כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח. וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על אהבה עצמית לטובת הזולת. ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של הרצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא נימה. אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים שהם בדעה אחת שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם.
זאת אומרת, קודם כל צריכה להיות איזה מין נכונות לאדם. הוא יכול להיות שהוא סתם בא בקבוצה, לקבוצה, הוא לא יודע בדיוק איך שנחת ומתחיל להיות שם. אבל בסופו של דבר, מתי הוא נכלל ממש בקבוצה? שרואה שאין ברירה, צריכים להגיע לקשר, שעולם הבא, בורא, ההוא בצורה רוחנית, יכולים להתגלות רק בתנאי שהוא נמצא בקשר נכון עם החברים שלו בעשירייה. שרק הקשר הזה הוא נותן לו תנאי לראות את העולם הרוחני שמתגלה בקשר. יחסים חדשים, כוחות חדשים, מעשים חדשים, שכל מה שרואה בעיניים ובכבישה חושים שלו בשמיעים בעולם הזה, רואה בקשר הנכון בין החברים, כשורש, סיבה, למה שמתרחש בעולם הגשמי שלו. אבל איכשהו מתחיל מזה שהוא רואה שכן, הוא בעצם מסכים לזה, ואהבת הזולת, כן, באלמה שיהיה. אין לו כוח לזה, אין לו דחף לזה, אין לו נחיצות כל כך, הכרחיות. וכל זה הוא קונה מתוך שנכלל עם אחרים. זאת אומרת, מספיק לו סך הכל הסכמה, שלא מתנגד לזה ממש. כן? כי אם מתנגד הוא לא נמצא איתם בשום קשר. אז אם לא מתנגד, נכנס לאיזה קשר עם החברים, ואז מתחיל באיזשהו עוצמה, אור מקיף לפעול עליו, והוא מתחיל לאט לאט לקבל הערכה למה שקורה, למה שצריך להיות, וכך מגיע מכוח שמסכים איכשהו לחיבור. לפועל, שהחיבור הזה על ידי האור מקיף מתחיל להתייצף, להתממש.
אנחנו ממשיכים בטור א', פסקה שלישית, שורה כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול לפי גודלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה.
זאת אומרת, צריכים להמשיך, צריכים להשתתף. אפילו בלי רצון, ואפילו נגד, ואפילו עם איזה ביקורת, ואפילו עם התחייה, לא חשוב, אדם שמשתתף נכלל באור המקיף הזה ששוטף אותו יותר ויותר, וככה מנקה אותו עד שהוא מתחיל לזהות שרוצה אני.
נמצא לפי זה מה מוסיף לנו את הפרטים של תריה מצוות שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל. הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילונים נוהג עניין של אהבת חברים, שגם הם מתאספים חוגים שונים בכדי שיהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילונים? הנה הפסוק אומר, ובמושב ליצים לא ישב. ויש להבין מהו האיסור של מושב ליצים. אם הוא מדבר לשון הרע או דברים בטלים, אם כן האיסור לא מטעם מושב ליצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב ליצים? אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות, עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית, מה הרצון לקבל הרוויח מזה. הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה, ומה הרוויח מזה? ובטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמי, לכל הפחות את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמי. ואני נכנסתי לחברה מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ועל זה הוא מתחרט ואומר, מוטב היה לי במקום שנתתי הזמן שלי, במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה, ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי, מה שהייתי יכול להרוויח עם כוחות עצמי. וכשיש מי שרוצה לדבר שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה, היינו שכולם יעבדו לטובת הזולת, כולם מתלוצצים וצוחקים מזה, ונראה בעיניהם כמין ליצנות. וזוהי ישיבת חילונים. ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת, כי כל טובו דעובדים לגרמיו דעובדים. כל טוב שעושים לעצמם עושים. וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה, ומשליחים את האדם לעולם הליצנות. וזהו האיסור של מושב ליצים.
זאת אומרת, מושב ליצים זה לא סתם, או מושב חילונים, שזה אנשים ברחוב עושים שם בפאב איזה שיחה ביניהם. אלה זה האנשים שעסקו בחוכמת הקבלה, וממשיכים לעסוק, ופתאום בא להם מצב כזה. והם מרגישים שלא רוצים שום דבר מהקדושה, אלא טוב להם עכשיו להיכנס לאיזשהו יחסים כאלה של שמחה, ליצנות, קלות ראש, לתת לעצמם לנוח, להתפרע, וזהו. ובא רוח כזה, רוח קלות. מאיפה בא? מלמעלה. בא כדי להכשיל אותם. למה? כדי שיהיו להם הבחנות. אז להיזהר מזה. זאת אומרת, להבחין מה עכשיו פועל בנו, כי מה שפועל בתוך הבורא. באיזה צורה? עכשיו פועל בצורת המושב ליצים. לאיזה מטרה? שאנחנו נלמד מזה ונעלה מתוכו לדרגה עליונה יותר.
ועל חברות כאלו אמרו חז"ל, פיזור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם.
זאת אומרת, בצורה כזאת כדאי להתפזר, כדאי לבד ללמוד, להכין את עצמו לישיבה הבאה. וזה יכול לקרות. אנחנו מבינים שמעלים בקודש ולא מרידים בקודש, אבל מכל זאת צריכים להבין שזו הדרך גם כן, מצבים בדרך. ולכן זה יכול להיות. ומה כאן העניין? לפזר את הישיבה הזאת חוץ מצה. אנחנו להכין את עצמנו למצבים הבאים. זאת אומרת, במקום שאנחנו נשב ונחמם את עצמנו לליצנות, לקלות ראש, לכל מיני דברים, אנחנו במקום זה צריכים יותר טוב להתפזר ולעשות חשבון נפש כל אחד לעצמו. אני עברתי את זה פעם וזה היה באמת מאוד מאוד קשה. כאלו בדיחות גסות, כאלו יחסים, כאלו שטויות, שאחר כך מתביישים בכלל לחשוב על זה, להסתכל זה על זה. אבל זה הכל מהשמיים. כן.
היינו, שיותר טוב שאינם מתקיימים. אבל בצדיקים להפך. כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם.
זאת אומרת, אם מרגישים שיש דחף, נטייה, התעוררות למטרת הבריאה, לחיבור, אז דווקא כמה שיותר להמשיך.
ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורחו, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטא להשני.
זאת אומרת, אהבת הזולת אין באף אחד, אלא אדם מקבל את הכוח הזה מהאחרים. כל אחד. זה מה שאין לנו ולא יכול להיות. כל התכונות האחרות, הכל ישנו באדם, חוץ מכוח הזה. לכן אין מצווה, ואהבת רעך כמוך שבפועל אנחנו יכולים לקיים. רק כתוצאה מהתרי"ג תיקונים.
מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. וזה דומה כשכותבים מספרים, כשכותבים מתחילה אחד ואחר כך אפס, זהו פי עשר. עשר. וכשכותבים מתחילה שני אפסים, אז הוא פי מאה. מאה. היינו שחברו הוא מספר אחד, והאפס אחריו הוא נחשב שמקבל מחברו פי עשר. ואם הוא אומר שהוא שני אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי מאה.
כן, גם כן הבדל. האם לעלות חברו פי עשר ופי מאה, או להוריד את עצמו פי עשר ופי מאה. תחשבו מה ההבדל יכול להיות.
מה שאין כן להפך, שהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי עשרה, 0.1. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק ממאה נגדם, היינו שהוא 0.01. נמצא לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה, שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו הוא מרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום אל תאמין בעצמך, וצריך להיות לו יראה. אולי באמצע עבודה, ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה. וזה השער לקבל את אור האמונה, הנקרא השראת השכינה, כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שעניין ואהבת לרעך כמוך, צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש, מה שהשם ציווה את המצווה הזאת, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים כל המצוות מטעם ציווי השם ולא מטעם תועלת עצמו.
זאת אומרת, יש רק ציווי אחד, ואהבת לרעך כמוך. כל היתר זה כדי לקיים בסופו של דבר ואהבת לרעך כמוך. כל היתר המצוות, תיקונים, שאם לא נמשכים ללב ואהבת לרעך כמוך, לא הם מקיימים אף תיקון, אף מצווה. ברור? עכשיו, למה בכל זאת אין ציווי כביכול לקיים כל מצווה ומצווה מתרי"ג מצוות? כי זה בטוח שאם אתה הולך לקראת ואהבת לרעך כמוך, אתה תצטרך, תחויב, לקיים אותם במלואם ובהדרגה הנכונה. ברור? נו, נסיים אחר כך נדבר.
היינו לא שהמצוות יביאו לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו. זאת אומרת, שעל ידי קיום המצוות, אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר. אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו ולהגיע לאהבת הזולת, ולאחר כך לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק ושמתם הוא לשון סם. זכה הוא סם החיים. לא זכה הוא סם המוות. היינו כנל לא זכה, הוא עוסק בתורה ומצוות. בכדי שאהבה עצמית יתרבה, והגוף ירכוש קניינים תמורת עבודתו.
זה מה שאנחנו רואים לצערנו בכל מקום. כן? שחלק מעמנו עוסק בתורה ומצוות כדי להגדיל את האגו שלהם.
זכה, אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. היינו שמכוון שיקבל שכר שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת. שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח להבורא.
יש כאן שאלה, מה לעשות לאותם אנשים מה לדרוש מהם שיתעסקו באהבת הזולת, אם אין להם שום נטייה, אם אין ניצוץ עדיין שמתברר, שמושך אותם, דוחף אותם להשגת מטרת החיים? כן, בכל זאת חייב להיות החינוך מסודר בצורה כזאת, שאדם ידע שלזה צריכים להגיע, שהוא צריך להשתתף בנטייה הזאת, בתנועה הזאת, עם כולם יחד, ובכל זאת, בתוך עמי אנוכי יושבת, זאת אומרת שהאור העליון ישפיע על הקהל שמשתדל במה שניתן לו מהשמיים להגיע לחיבור. כך, בכל זאת, מגיע המאור המחזיר למוטב ומחבר. אבל בתנאי שיודעים במשהו את האמת ומשתוקקים במשהו לבוא אליו, לפחות על ידי החינוך. שאלות? כן.
מה ההבדל בין שעושה עצמו אפס לעושה עצמו לשתי אפסים? כאילו יש איזה, מה זה העבודה הזאת? מה ההבדל בין אפס?
עוצמת פי עשר ממצב שמקבל התרשמות מהחברה. מה זאת אומרת? אם אני מעלה אותם פי עשר ממני, אז אני יכול לקבל את ההתרשמות מהם מסוימת, נגיד 10 קילו התעוררות, התלהבות, כוח לשאוף אחריהם. אם אני יוכל להעלות אותם לגובה של פי 100, אז בהתאם לזה אני יכול לרוץ אחריהם, אני יכול, יש לי כוחות מזה. מה זה כוח? אין דבר עייפות, ייאוש, חרדה, פחד, אמונה, אפילו כלום. יש כוח אחד, כוח האור, משפיע יותר או משפיע פחות, ומתוך זה יש לי כל התוצאות מזה. אז הכוח הזה משפיע לפי כמה שאני מעריך את מקור הכוח. מקור הכוח בשבילי זה מרכז הקבוצה. אם אני מעריך אותם כמו שצריך, אז בהתאם לזה אני מרוויח כוחות. אותו אור מקיף שהיה מגיע אליי טיפין טיפין, עכשיו הוא מגיע ממש בקילוח.
במה תלוי היכולת, נגיד, לעבור מ-10 ל-100, כאילו זה בשליטה שלי?
לשבת ולדבר על גדלות החברה, גדלות החברים, לשמוע, לרצות להשתוקק מזה, להתרשם מהם, להסתכל ככה, כמה שהוא מדבר עליו יפה, כמה שהוא עושה לשני משהו, הוא מביא לי כוס קפה, הוא נותן לי משהו, הוא עוזר למשהו, מכל מיני כאלו הדברים הקטנים. פתאום אתה שומע איך שהם נושאים יחד חברים נגיד לאילת, איך שאתה מתחיל לקנות. כן? מה זה קינה? זה צורת הרצון לקבל שהיא מוכנה לקלוט ערך של מישהו, של משהו. כן. בסדר, כן.
אז מה ההבדל בין להוריד את עצמי חלקי 10 לבין להעלות את החברה כפול 10?
יש הבדל. יש הבדל בכיוון קודם כל. אבל בכל זאת גם זה וגם זה מועיל. לפעמים לאדם ישנם סיבות להעלות את החברה, לפעמים לא ישנם סיבות להוריד את עצמו. תלוי באיזה מצב הוא נמצא. אבל להיזהר, להוריד את עצמו, שלא ייכנס לייאוש וחולשה. חוסר אונים. לא. זאת אומרת, לא סיבה, בדיקה, האם זה מועיל, האם זה בדרך, גם שאתה מועיל את עצמך, גם שאתה מעלה את החברה, הבדיקה היא האם יש לך מזה כוח, כוח התקדמות. האם אתה מקנה וקנה, הקנה הזאת היא קנה בונה. קנה בונה. לכן, איך כתוב על החכמים? סתירת סכינים בעניין. שאפילו מכל הסתירות שנמצאים בין יותר אני פחות, זה נקרא סתירה. ההבדל בגובה והכל, מזה הם בונים את עצמם. מה שאם כן, בניין נערים, כתוב שם, כן? בניין נערים, סתירה. זה תלוי במטרה, בהכנה. עוד, בסדר.
כל התריה במצוות בשביל להגיע לציווי האחד של האהבה, זה סך הכל ביטול והתקללות?
כל התריה במצוות זה מתגלה לנו, אני לא יכול להגיד לך איך אתה צריך להרגיש את זה. בצורה הגשמית זה מדובר בתורה, בספר. יש כזה ספר שנקרא תריה במצוות. איפה ששם מתארים לך כל דבר ודבר. אין רשימה כזאת קצרה. אנחנו לא מדברים על צורה גשמית, אלא בצורה רוחנית. בצורה גשמית אין לנו מכל התרייג מצוות האלו יותר מכמה עשרות. אם אתה רוצה לקיים אותם, אין לך בזה כל כך בעיה. סך הכל. בפרט בעולם המודרני, שזה הכל מסודר עם הקשרות, עם כל דבר, עם כל הדברים. מה שאם כן, ברוחניות יש לך יכולת לקיים כל התריה מצוות כדי להגיע לאחרונה. שזה מתברר מקשרים בינינו, שבתוך קשרים בינינו, איך אנחנו מבררים כל סוגי ואופני הקשרים, ששם מתגלים פרצופים. ואיך שהם משפיעים זה על זה. זאת אומרת, פרצופים צורות הקשר בינינו. מה זה אתם? אבא ואמא, ישות, זון קטנים, זון הגדלים, ככה זה, עולים, יורדים, כל הדברים. זה סוגי הקשר בינינו, שעל ידי זה אנחנו מבררים כל ההבחנות ברשת, וכל פעם בהתאם לזה אנחנו מגלים את הבורא ממצווה למצווה, מתיקון לתיקון. זה בעצם אנחנו צריכים לעשות, ועל זה אנחנו צריכים לחשוב. זהו? כן? כן, סבא?
רב, בקשר להבחנות, רציתי לשאול, יותר קל לאדם להתבטל בפני החברה ממה של לראות אותה גדולה ממנו?
כן, אבל אנחנו צריכים להעלות אותה להיות יותר גדולה. כי ירידה כלפי החברה היא לא מעלה אותי, היא מדביקה אותי אליהם, כמו קטן כלפי הגדולים, אבל אני בזה לא נעשה יותר גדול. אני רק נדבק אליהם. ואם אני עושה אותם יותר גדולים, אז אני כבר דבוק לגדול גדול. זאת אומרת, עדיף להעלות אותם פי עשר ופי מאה ועוד יותר. זאת אומרת, מה שאם כן, להוריד את עצמו פי עשר ופי מאה. כן.
זאת אומרת, זה דורש ממני עבודה, דורש ממני מאמץ. מה שבביטול...
מאמץ הוא בדרך כלל לא על ידי זה שאני חושף עליהם, גם זה קצת עוזר, אלא זה מתוך הישיבת החברים המכוונת נכון, שאנחנו בזה מוסרים התרשמות על החברה כחברה מיוחדת. תראה, אין לך בעולם הזה שום מקור רוחניות חוץ מחברה. אין לך מקור שדרכו מתגלה הבורא חוץ מקבוצה. אין לך שותף בהשגת הרוחניות חוץ מהחבר. זאת אומרת, בכל מה שאתה תלוי בהצלת הנשמה שלך, זה בהם. אז כבר אתה נכנס לאיזה חרדה פנימית. איך אני לא נפרד מהם? איך אני נקשר אליהם? בפרט שאני בעצמי לא יכול לעבוד ולעלות, אלא רק שאני תופס אותם ויחד איתם עולה. כל הדיבורים האלו, יש את זה בהרבה מאמרים, צריכים לאסוף כאלה מאמרים על גדלות החברה וייחודיות ואמצעי היחידי לעלייה ולגילוי הבורא. בקיצור, זה הנשמה שלי. אז צריכים על זה לדבר קצת, ומתוך זה יהיה לאדם כוח להעלות את החברה בעיניו פי עשר ופי מאה. כן, תן אחורה שם, צבא.
Написано, что для того, чтобы увеличить силы для выполнения правила «возлюби ближнего», необходима любовь к товарищам. То есть есть разница.
כתוב שכדי להגביר את הכוח באהבת חברים, אז צריך לעסוק באהבת חברים.
Ну.
Есть разница между ближним и товарищем.
האם יש הבדל בין הזולת לחבר? כדי להגביר את הכוח באהבת הזולת, צריך לעסוק באהבת חברים. האם יש הבדל בין זולת לחבר?
לפעמים באמת ישנו צריכים לראות את ההבדל, זה צריכים לראות מהטקסט עצמו, כי יש עניין של החבר בקבוצה, בעשירייה, יש עניין סתם חבר בבני ברוך שאני לא כל כך קשור איתו עמו, ויש נמה אנשים מעם ישראל שאני חייב לספח אותם אלינו, וישנם אומות העולם שאני עושה כמה שאפשר כדי שהם גם כן יתרשמו ויתחברו אלינו. יש הבדל בעניין העבודה, בעניין החיבור, עד כמה שהם יותר ויותר ויותר ויותר, או פחות ופחות במעגלים האלו, קשורים לחיבור. לכן יש חבר ואח ורעה וזולת ועם ישראל ואומות העולם. זה הכל רצונות לקבל, זה לא בני אדם ולא העמים, זה הכל רצונות לקבל שנמצאים בינתיים בכל מיני רמות השגת המטרה, או בכלל לא, או הפוכות או קשורות וכן הלאה, ועליהם מדובר, שוודאי שהקשר אליהם בהתאם לזה מצידי הוא שונה. אני צריך לדאוג לכולם, כי אני כאילו בעל השיטה, אבל אני צריך בהתאם לסדר התיקונים להביא את התיקונים קודם לאלו שהכי קרובים, והם יכולים להיכנס לתיקונים וגם כן לקבוע את התיקונים לאחרים. לכן תיקונים הם קודם לאנשים שהכי הכי קרובים לרוחניות, ואחר כך פחות ופחות ופחות. בהתאם לזה אנחנו צריכים גם כן לתת תשומת לב, כי אנחנו לא יכולים דרך איזשהו עיגול להתייחס לעיגול יותר חיצון. כך זה הסדר, מקל לכבד, כמו שאנחנו לומדים מסדר התיקונים בשבירת הכלים בחלק זין. הוא מסביר לנו את זה, חלק זין של תלמוד ספירות. כן,
לכאורה רבש כותב לנו על שתי פעולות נפרדות, אחת העלאת החברה ואחת הביטול שלי, אבל לא בעצם זה שאני מעלה את החברה אני אוטומטי מתבטל בעצם הפעולה הזאת?
כן ולא. אם אתה מעלה את החברה, למה הדבר הזה טוב? כי אתה מעלה אותה בעיניך, אז אתה רוצה להיות דבוק אליהם, אתה עולה את, מעלה את עצמך איתם יחד, כי אני חלל בהם, כן? אני נדבק אליהם. מה שאם כן, שאתה מוריד את עצמך, אתה יכול להוריד את עצמך, להיכנס לייאוש, ואין לי שום קשר שייכות אליהם, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעסוק בגדלות החברה, גדלות הבורא, מורה ומטרה.
מה יכול, יש פעולת כזאת שאנחנו יושבים ומעלים את גדלות החברה, ולאחר מכן אנחנו מתפזרים מאותה נקודה שהיינו. מה גורם לנו ללעוס את זה כל הזמן בתוכנו, ולא לחכות לנקודת הבאה שהחברה תעלה לי את הגדלות?
כל אחד צריך גם כן להמשיך את זה לבד, שמתפזרים, ולקרוא על זה מה שכותב רבש, שצריכים חברים להתאסף ולדבר על גדלות החברה. כן, נציג.
לפעמים כשנוסעים לאיזה פעולת הפצה הרבה זמן, איך להיזהר מהמושב ליצים? אתה לא יכול לקרוא 3 שעות קטעים, גם מדברים וגם בדיחות וכל מיני מצבים. איך להיזהר, ואם נכנסים, איך לצאת מזה?
רק הסדר הנכון, סדר היום, כמו שכותב בעל הסולם באיגרת י"ז, שצריך 23 שעות ו3 שעות וחצי שעה. בקיצור, סדר הוא צריך להיות, קביעות, אי קביעות. כל אחד צריך לקבוע לעצמו, אבל בלי זה אי אפשר, בלי זה אי אפשר. אני נגיד גם כן רואה חדשות ואחר כך כל מיני פרשנויות, לפעמים כל מיני דברים כאלה, להיות כך, להרגיש איך העולם נושך, נושם. אבל אצלי זה נגיד שעה ביום בצורה מאוד ברורה, שאני גם כן קורא כל מיני ככה באינטרנט כל מיני דברים, וזה חייב להיות כחלק מהעבודה, אחרת אין לך הרגשה איפה אתה נמצא. אני זוכר את עצמי היו שנים שאני הייתי מנותק לגמרי, איזה חדשות ואיזה עולם ואיזה כלום, חוץ מאני, מורה שלי, וזהו. אין עולם, לא ראיתי מסביבי יותר שום דבר. אבל זה לא טוב. צריכים, בפרט אנחנו שנמצאים בתיקון הכללי של העולם, זה עידן חדש, אנחנו צריכים להיות מגוונים. אבל לפי הזמן, לפי הזמן. אבל לא גם כן לעשות מעצמו משהו סגור. בפרט שאתה מגיע לאיזה מקום, נגיד אני נוחת במקסיקו, אז אני לא יודע, אבל לי עוזר, אני מדליק טלוויזיה אצלי בחדר בבית מלון, ואני רואה ככה עובר את הערוצים, קצת להתרשם על מה מדברים, איזה דברים שאני לא מכיר את השפה, כלום, אלא ככה התרשמות. וממה העם ניזון, וכך אני מקבל התרשמות. יש לי אחר כך איזה מין הרגשה משותפת איתם. אמריקאים זה יותר קל, זה גם כן חלק מהאנשים שאנחנו נמצאים איתם בקשר יותר טוב. כן, גלעד.
אני ארחיב רגע את מה שאיציק שואל, נדמה לי שאני שותף שלו לשאלה הזאת. אם אנחנו עכשיו יוצאים לאיזושהי פעולה ונמצאים ביחד ומספרים בדיחות ומעלים מצב רוח, ובא מישהו ואומר, אוקיי, בוא נקרא קטע, אז קוראים קטע ונזכרים והכל בסדר. ולא, ובטח לא צוחקים לו זה, אלא מתייחסים לזה במלוא הרצינות. אבל אם זה לא יקרה, אם מישהו לא יבוא ויקרא, אז נמשיך באווירה הטובה וכן הלאה. וכאן השאלה, האם צריך לתכנן מראש כל פעולה שבה נמצאים ביחד, כל רגע, כל שנייה, כדי שלא ליפול חלילה למושב לצים?
חייבים. חייבים. אני, לפני שאני יוצא לאיזה מסע, מכין לעצמי הרבה חומר, שהיה גם מוזנח, כן? וגם כזה שאני צריך, ואני עובר עליו. אני נגיד מקבל מייניף את החומר לשיעורים, להרצאות, לכל מיני דברים, אני עובר עליו, סתם אני מתקן אותם כאילו המשפטים, אני מקלקל אותם, אבל לעצמי, שזה עוזר לי להתקלל עם החומר יותר. אני מכין את בפרט אם זה 12 שעות במטוס, אם זה כאלה דברים, ודאי. ודאי. חוץ מזה, יש לי רשימה של מאמרים שאני רוצה לחדש אותם. לקרוא. אבל סתם ככה להתחיל בדיחות, אם זה בדיחה ששייכת למשהו לנו, שיכולה לפתוח משהו, כן? טוב, זהו, נו.
רב, אני רוצה לשאול לגבי הביטול, הבירור של הביטול בתוכי, בדרך כלל הוא מתייחס למצב שבו אני נמצא. זאת אומרת, אני מגיע מהר מאוד למצב של המחשבות שלי זה אגו, הרגשות שלי זה אגו, לב האבן וכו' וכו' וכו', וזה כן מביא לאיזושהי ירידה. איך נמנעים מזה?
אל תיכנס לזה. אל תיכנס לזה. תנסה להסכים עם זה שאתה כזה, שאין יותר גרוע ממך. זהו. נו, בסדר, כך אני.
אבל אז יש את המשפט הזה שחוזר על עצמו ש...
אז יש גאווה.
לא.
ולמה?
לך לאומן שעשה אני. כאילו כמו המכוער הזה בסיפור של רבי אלעזר.
נו, נו, נו.
זה מוריד.
למה מוריד? הוא עשה אותי בצורה כזאת, אני ברוך השם הגעתי למצב השפל ביותר. אין? זאת אומרת, אני כבר רואה את האמת. עכשיו יש לי מה לפנות. מי זכאי לתיקונים?
אז מה הדקות הזאת בין ההבדל שאתה אמרת שלא להגיע חס וחלילה לייאוש?
קבוצה, לימוד, ספרים, מורה, כל הדברים האלה חייבים לחזק את האדם, להוציא את האדם לעיירה. כן, בטח. אבל מצב האמיתי זה שאני הנקודה הכי מסריחה, הכי תחתונה, ואין לי שום סיכוי במשהו לסדר את עצמו, לעלות את עצמו, אלא אם כן שאני דבק לחברה. ויחד איתם אני יעלה. ולא אני יעלה, אלא בזה שאני אתמור בהם.
ואיך זה לא מוריד אותך, הבירור הזה? איך זה לא הופך אותך למין מין דומם כזה ש...
זה נקרא כשיל יושב בחופתי, ידיים חול בשרו. גם מצבים האלה הם קורים, ואנחנו צריכים להרגיש אותם, ויש להם מקום, אבל לא להיות בזה. לא להיות יושב בחיבוק ידיים. וכאן השאלה איך לצאת מזה. כי אם זה מצב התחתון ביותר, אתה לא יכול לצאת. זאת אומרת, אין לך כבר כוחות שעל ידם תצא. מה לעשות? לכן אנחנו נמצאים בעולם הגשמי שיש לו עניין הזמן, ואנחנו יכולים לקבוע סדר הזמנים. אז יש שעון שמצלצל, כן? חבר שמתקשר, ואני חייב להיכנס לפעולות, לחיבור, ללימוד וכן הלאה. כן.
שמעתי שיש רק ציווי אחד, ואהבת לרעך כמוך, וכל היתר זה כדי לתקן את זה.
נו, ודאי, אין מצווה אחרת. ואהבת לרעך כמוך, כי בתוכה מתגלה ואהבת את השם אלוקיך. וכל היתר זה המרכיבים של המצב הזה, פרטים. לכן, אומנם שיש תרייב ותראה מצוות, אבל הם כולם מתבצעים רק בתנאי שאתה חושב על המצב האחרון, על ואהבת כמוך וממנה ואהבת את השם אלוקיך. אחרת אין לך אפשרות לעשות תיקון הכי קטן, זאת אומרת מצווה הכי קטנה. אפילו לנפש דנפש דנפש או לתחילת העיבור אתה לא יכול להגיע אם אתה לא חושב על ואהבת את השם אלוקיך בסוף, דרך ואהבת לך כמוך, דרך, 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 שאני עכשיו מתחיל את הדרך. כן?
אז מהי העבודה של לעשות מאיזושהי מצווה, תוך שאני חושב על ואהבת לך כמוך? איך זה, איפה זה מתבצע אצלי?
ואהבת לך כמוך זה הכולל, וכל היתר זה פרטים המרכיבים שאותו הכולל. ואהבת לך כמוך זה רשת המתוקנת, איך להגיד, נו, בצורה המלאה, השלמה, רשת קשר בינינו, ששם יכול האור העליון להתגלות במלואו, שנקרא יחידה, נרנחי בסוף יחידה, כן? וכל היתר שאתה מרכיב לפני זה, אתה מתקן פה ושם ופה ושם קשרים ברשת. תאר לך, היה לך רשת יפה, הכל שם היה מסודר והכל, ונחתכו, נקראו כל החוטים, ואתה צריך עכשיו לסדר אותם. עד שתגמור כל התריה בחוטים האלו, אתה מגיע להבנה, ואהבת את השם אלוקיך.
אז מה זה ואהבת לך כמוך?
לפני זה. שעד זה אתה עובד.
על מה?
כי זה לפניך נמצא. מה זאת אומרת? אני נמצא איתך יחד בעשירייה. כן? אתה רואה על כולם איך אתה יכול להגיע אליהם לקצת קשר במה שאתה מסוגל ועושה אותו. כן? על מה אתה חושב? על ואהבת לרעך כמוך. במה לתקן את זה, במה לממש את זה, במה שיש לי עכשיו, במשהו כאן, במשהו שם, עם זה, עם זה, קצת לעזור, קצת למשוך, קצת לפעול. זה נקרא שאני עכשיו מתקן את זה. לא, עשיתי איזה מצווה. עדיין זה, אני לא יודע, המצוות האלה והכל. אחר כך ברשת, שאנחנו מתחילים בפועל לתקן אותה. מעיבור והלאה. אנחנו מתחילים לספור את התיקונים האלה. מצווה היה אחת, שתיים, שלוש וכן הלאה. חלק מהמצוות במעשה שאנחנו יכולים לקשור, חלק מהמצוות שאנחנו עכשיו לא יכולים לקשור, כי אם אנחנו נקשור את החוטים האלו עם האלו עם האלו, זה האור יעלה ויתגלה כל כך גדול שאנחנו לא נוכל להחזיק בתענוג שיתגלה ברשת, רשת קשר בינינו.
אז אני מבין שכל המצוות הן מתגלות בעבודה כבר אחרי הגילוי של הבורא, זאת אומרת כל התרי"ג מצוות, אני שואל מה עכשיו זה ואהבת לרעך כמוך, מה זה נקרא?
עכשיו אתה עושה תרגילים כמו ילד שמשחק עם האוטו, רכבת, יש לו כל הפסי רכבת, אפילו יש לו כל מיני דברים, והוא עושה את זה ככה, ככה אתה עושה.
אז מה עם הרכבת, האוטו שלי עכשיו, בזמן החמד?
כשאתה מנסה לעשות את ה... לגרום לחיבור ולאהבת החברים במצב הנוכחי.
בצורה כללית, זאת אומרת, אין איזה משהו ספציפי, זה יותר במחשבה,
איזה ספציפי, אתה עוד לא יודע כלום. איזה ספציפי, משחק בזה וזהו.
כל מה שאפשר לעשות שיביא
כל מה שבידך ככה לעשות, תעשה.
ולחשוב על ואהבת לרעך כמוך תוך כדי שאני מנסה לעשות.
זה חובה, אחרת אתה לא מתקדם בכלל לכיוון.
זאת אומרת מה, לקוות שזה יביא לי למחשבות האלו?
כן, ודאי. אחרת אתה לא בפס הנכון. גמרנו שאלות? יופי. כן, ש...
עולה שאלה. בחיבור של משהו שנשבר, אתה אף פעם לא באמת, לפחות בעולם שלנו, אתה לא מקבל בדיוק מה שהיה לפני. ואנחנו תמיד אומרים שיש כאילו א' וג' הם אותו דבר, פשוט במודעות שלנו אנחנו...
לא, 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 לגמרי לא. במה שנשבר, אם אתה מתקן, אתה מביא לשבירה מאמצים שלך. על מאמצים שלך, שאתה שבור, לא מבין, מבולבל וכו', כלפי החברים, נגד הרצון שלך, האגואיסטי, שאתה רוצה להידלג עליו, למרות שהוא מפריע לך להדביק את הדברים יחד. אתה לא מסוגל את זה לעשות, אתה מושך המאור המחזיר למוטב שהוא יעשה את העבודה הזאת. תראה מה שיש כאן, כמה פרטים. אתה בזה מתחיל להיות ראוי לגילוי האור. פית ערך פעמים, אתה, מה זאת אומרת? אני מתחיל להבין, אני מתחיל להשיג, מה תועלת הייתה בשבירה, מה תועלת במאמצים שלי, מה תועלת במאור שמגיע ועושה לי את העבודה. כי עכשיו שאני מסתכל על האור הזה כמו על האבא שתינוק מסתכל, ואני לא יכולתי לעשות שום דבר עם לחבר את החלקים בצעצוע שלי באבא, ואבא מראה לי איך ככה לעשות וכך וכך, איך לחבר, ואני מסתכל איך שהוא עושה את זה, ועליו אני מסתכל, ואז אני מתחיל להבין. למה? כי קודם הייתי ביוש, לא יכולתי בעצמי לחבר שום דבר, ולכן אני בכיתי וביקשתי שהוא יבוא, וכשהוא בא והתחיל לאט לאט להסביר לי איך הוא עושה את זה ואיך הוא מחבר את זה, אני מבין. אז אני השגתי כאן הבנה, השגה, נעשיתי במשהו כמו אבא. עכשיו שאני אלך לחבר משהו עוד יותר שבור, עוד יותר, שיתגלה, כן? עוד יותר מורכב, אני יבין מה שעשיתי קודם. אנחנו אף פעם לא משיגים באותה דרגה מה שעושים. כשעולים לדרגה יותר עליונה, משיגים את הדרגה התחתונה יותר. כן? כשמשתמשים בה. ככה זה עולה, ככה זה נעשה. אז יש כאן תהליך, זה לא סתם אני חוזר למשהו. אני רוכש עוצמת הבורא, תכונות הבורא, יחס הבורא, הבנה, הרגשה, דרגה שלו, לכן מתוך זה אני נעשה מה שנקרא דבוק בו. אבל זה עבודה בפועל, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לממש אותה ממש. אין שלא יהיה איזה בלבול. כן? לא? טוב. נו,
אני רוצה לחזק את גלעד ותיציק קצת לגבי הנושא הזה של המושב לצים, לא ברור לי לגמרי.
גם אתה נסעת לילד?
כן, אני גם נוסע לילד, זה בדיוק מה שצריתי לשאול. אבל זה לא רק הנסיעה, זה גם השהות שם, אנחנו יושבים שלושה ימים ביחד. אז זה אומר שאנחנו כל הזמן...
וכך אתם משתמשים בזמן שנסעתם?
בזמן שנסענו אנחנו עושים בדרך כלל סדנאות בדרך בנסיעה, אפילו עם הרכבים ביחד, עם הכל. השאלה איפה הגבול הדק בין לחייך אחד לשני, לספר איזושהי בדיחה אחד לשני, ולא מדבר כרגע בדיחות שזה חייב להיות
קטונים. אם הבדיחות הן מחזיקות, מחזקות את מה שאתם למדתם נגיד במאמר. יכול להיות דבר כזה גם כן. הרבש דווקא אהב את זה.
בדרך כלל הבדיחות שלנו זה בדיחות שאנחנו כזה מביאים אותן מבחוץ, לא הבדיחות, מה שאני בכל אופן מכיר, ומסיבות שאני הייתי.
גם מבחוץ הם, הם יכולות להיות מאוד מתאימות לזה, אבל שזה יהיה כנספח למה שאנחנו לומדים. נקודה, אין יותר על זה מה לדבר. זהו? כן.
אני נמצא עם החברים של העשירייה שלי ואני מרגיש טוב איתם ואני מתבטא לעומתם והכל נראה לי בסדר. רק דבר אחד, אולי זה לא חשוב. למה כתוב ואהבת לרעך כמוך ולא אהבת את רעך כמוך? הרי אני אוהב אותם.
איך? ואהבת את רעך כמוך? או
כתוב ואהבת לרעך כמוך.
לרעך, ואות את רעך.
אני לא מבין למה לא כתוב את רעך, אני אוהב את החברים.
זה אני לא יכול להגיד. אני, זאת אומרת, אני יכול להסביר לפי מה שאני, יש על זה כמה תירוצים. אתה צריך להתייחס, איך כתוב כלפי הבורא? את השם אלוקיך. וכלפי הרעך? לרעך כמוך. אז כאן ישנה, לא, לא יכול, לא, אין לי מילים. תחשבו, מה ההבדל בין זה לזה ומזה תבינו. ומזה תבינו. ההבדל הוא שרעך או בכל זאת אתה בעצמך. זה חלק בלתי נפרד ממך שעכשיו נראה לך שחתוך ולא שייך ואפילו הפוך וסנוי וכן הלאה. מה שאם כן עם הבורא הוא באמת לא שלך. זה לא חלק, זה לא נספח ממך. הוא קיים מחוץ לך. ומגיע אליך בדבקות. כשאתה מגיע לחיבור עם הרעך, החיבור הזה הוא חיבור השלם. כל חלקי הבשר התחברו יחד. מה שאם כן, הבורא מתלבש בכם לפי כמה שאתם מחברים את החלקים. זה ההבדל בלרעך ואת השם אלוקיך. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.